דף י' א' עמודה ד' דיבור המתחיל והנה אחר צמצום. אני חוזר קצת תמיד, קשר את סוף השיעור שעבר עם ההתחלה של היום. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני. ואמרנו שהמושג הזה, אוויר פנוי וריקני, הכוונה זה רק ביחס לאור שהצטמצם. אבל נשאר שם הרע של האור של האינסוף ברוך הוא. ואמרנו שהרב נתן שאל בעת חיים בחלק בדף פייטה רש עמודה ג' שאם היה לנו רשות להמשיל בכמות ומספר, אז היינו אומרים שמה שנשאר בחלל כתוצאה מהצמצום זה המלכות שבמלכות שבאינסוף. ככה אומר הרב שם. כלומר 0.01 1 חלקי 100 נשאר ביחס, אם היה לנו אפשרות, אם היה מותר להמשיל באינסוף מושגים של מספר, אז היינו אומרים שנשאר 1 חלקי 100 בחלל, וה-99% שהצטמצם חזר ונעשה בצורת קו, חיצוניות הקו, כמו שתכף נראה את זה בעזרת השם, יש לנו את הלוח. שוב, הרב אומר מספר, הרב אומר...
המלכות שבמלכות נמצא.
כן, הרב אומר מספר שם, הוא אומר, אם אני רוצה לסבר את האוזן, כי אני אומר פה שנשאר כתוצאה מהצמצום, האינסוף סילק את אורו לצדדים בצורת עיגול, ונשאר חלל. והרב אומר שבחלל הזה נשאר אוויר פנוי ורקני. מה פירוש שנשאר החלל אוויר פנוי
ורקני? שם לא נכנס אור.
אין שם אור עכשיו.
אין שם אור.
כן, הכל ריק. מה זה ריק? אין שם כלום בכלל. לא יכול להיות,
זה קיום,
נכון?
שיהיה רשימו.
אז נשאר שם רשימו, רושם של האינסוף ברוך הוא, השתבח שם. אז הרב אומר, אם היה לי מותר, אילו לא היינו מפחדים, אם היה מותר להמשיל משל של מספר באינסוף, אבל אסור לתן מספר באינסוף, כי האינסוף כשווקן הוא אינסוף, אבל כדי לסבר את האוזן, להראות מה נשאר בחלל ומה יסתלק לצדדים, אז הרב אומר, מה שנשאר זה מלכות שבמלכות. כלומר, נניח שהאינסוף הוא 10 ספירות, נניח 10 ספירות בכל ספירה כלולה מ-10, אז 10 כפול 10 זה 100. 100 ספירות יש, 99 העליונות, מ-10 ספירות דקטר עד 10 ספירות דיסוד, כולל 9 ספירות עליונות של המלכות, 99 ספירות עליונות יסתלק, שעצמות עיקר האור של האינסוף יסתלק, נשאר שם המלכות שבמלכות. 1 חלקי 100 בכמות, באיכות זה הרבה יותר פחות, כי אינו דומה מלכות של המלכות או מלכות של היסוד.
מה הציור הזה? זה טעות לגמרי?
איזה ציור זה?
הקו הזה בדק?
כן, תכף נראה, כי יש עץ חיים שהקו הוא מחובר כבר לעיגול. בעץ חיים העתיקים, אז הקו הוא קצת תלוש.
זה גם העובי של הקו.
כן, נכון, נכון. כן, אמרנו שיעור שעבר שזה כבר טעות, אבל תכף נגיע לזה. אז אומר הרב, אחר הצמצום שנשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור האינסוף ממש. כן, ואמרנו שגם פה הרב חוזר ונאור המושג שאומר אמצע של אינסוף. אמרנו שיש שתי תירוצים. תירוץ אחד, מה שייך אמצע ואינסוף. תירוץ אחד, זה בערכנו, בשביל שאנחנו נוכל להבין, אז הרב אומר אמצע. זה תירוץ של רבי מאיר פירש, שנכנס בגיליון, בתוך ה... עץ חיים, ויש תירוץ של רבי שמעון אגסי שלמי שמפרש את הצמצום שהוא אינו כפשטו אלא בסך הכל אפשרות קיום לזולתו, כי אמרנו אז, מי שזוכר לפני כמה שיעורים, שהעיקר העיקרים לדעת בקבלה שבאינסוף לא יגיע שום שינוי ושום הרכבה, באינסוף לא יגיע שום שינוי והרכבה. אז כל המושגים של צמצום וכל מיני דברים כאלה, זה דברים רק כדי לסבר את האוזן, רק בשביל המשל. אז עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהאינסוף צמצם את עצמו, הכוונה הוא סילק את כוחו הבלתי בעל תכליתי וברא כוח בעל תכלית. אז כשאנחנו אומרים אמצע של אינסוף, הכוונה בחינה כזאת ממוצעת בין כוח בלתי בעל תכלית לבין כוח בעל תכלית, משהו ממוצע כזה, קוראים לזה למשל אמצע אינסוף. הרב אומר, והנה כבר היה מקום, אז המעציל עשה צמצום ופינה מקום, אפשר עכשיו אפשרות ומציאות קיום לזולתו. כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו מלמעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. יש עץ חיים שהקו הוא תלוש מהעיגול, הוא לא מחובר ממש, אז זה טעות ראשונה, ודאי שהוא צריך להיות מחובר ממש. אבל הטעות היותר בולטת שהקו הוא כביכול, הוא בהתחלה הוא עווה והוא הולך ונעשה דק, וזה לא נכון הציור הזה. או שנצייר אותו קו אחד שווה, או שנעשה אותו בצורת שלושה קווים, כמו שהרב מבאר לקמן בדף י"ב עמוד ראשון בדיבור המתחיל ראתה. כל פנים פה, לפי הפשט של דברי הרב לפום ראתה, אז הקו הוא אחד שווה, לא בצורה כזאת שהוא הולך ונעשה דק, אלא הוא שווה מעיקרה. אז אומר הרב, ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו מלמעלה למטה, הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. אז באמת איך הציור צריך להיות? הציור הוא משהו כזה, מצטמצם ונכנס בחזרה בצורת קו, בסדר? האמת שקו הזה הוא בצורה של, הוא בחינה של צינור, בסדר? זאת אומרת, כל האור התקדם וחזר חזרה, כל ה-99%, כמו שאומרים, חזר ונעשה בחינה של צינור.
שטח יותר גדול מהאיגול בסך הכל, או שרק באיכות?
לא, רק באיכות, באיכות, כן. כל מה שהיה בתוך החלל חזר ונעשה קו. מה זה קו? חיצוניות של השפע הזה שנקרא אינסוף ברוך הוא. עוד פעם, ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו מלמעלה למטה, הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. זאת אומרת הרב, וראש העליון של הקו נמשך מן האינסוף עצמו ונוגע בו. תורה שאומר הרב, הקו נוגע בגבול של החלל, נוגע באינסוף. הוא לא מתבטל אליו, למה? מפני שאמרנו שהקו הזה הוא סך הכל חיצוניות. זאת אומרת, בכל מקום החלל כבר לא נמצא האינסוף. למשל, בדיוק, אבל 99 כבר לא נמצאים שם, אז אני יכול לראות פה איזה מציאות אחרת.
כן, אני מדבר על החלל מסביב לחלל, הרי זה אינסוף בתוך חלל, כביכול חלל בתוך אינסוף.
חלל בתוך אינסוף, עכשיו
למה הוא לא מתבטל לתוך האינסוף?
עכשיו, לפי המשל, איפה שיש חלל, אז העצמות של האינסוף ברוך הוא לא נמצאת שם. ה-99 האלה הם לא נמצאים שם.
שם נמצאים המפרעים.
כן,
בדיוק. והם לא יכולים לקבל את האור
הזה. בדיוק, זהו.
אבל בתוך הצינור, הצינור אבל נוגע בחיצוניות של האינסוף.
נכון, נכון.
זה כמו קרום דק, איך לקרוא לזה?
זה משהו שממוצע, זה משהו ממוצע בין האינסוף.
כל בעל בלתי תכלית.
זה אינסוף, בין.
בין זה, כל בעל
תכלית. כן, זה פרט, דרך אגב, כבודו שואל שאלה מאוד עמוקה, זה פרט שהוא לא נזכר כאן למעשה, אבל הוא נזכר שם בעץ חיים בחלק בית שער ברושי אבי הזה, פרק א', שם זה נזכר הפרט הזה, שיש בחינה ממוצעת בין המעציל לנאצל, וזה הבחינה הזאת שעל ידם נאצל קונה ביטוי. באמת הנאצל הוא לא יכול להתחבר ישירות אל המעציל, אלא על ידי בחינה ממוצעת, שיש בה מן המעציל ומן הנאצל. בסדר? ככה הרב מגדיר את זה שם.
מה, אברהם יצחק ויעקב?
משהו כזה, כן, האבות הם המרכבה. כבודו מכיר את זה. בסדר? קוראים לזה עתיק דאק. מי שיודע, קוראים לבחינה הממוצעת עתיק דאק. בסדר? אבל ככה זה בינתיים, אבל עוד לא למדנו את העניין הזה.
מסקנת השיעור הקודם שהאור הקו הוא מהאור של החלל בעצמו?
החיצוניות של הקו, נכון. הנה, עכשיו אני רוצה לדבר על זה קצת יותר לאט, בעזרת השם. הנה, עכשיו נראה את זה ביחד. וראש העליון של הקו נמשך מן האינסוף עצמו ונוגע בו. כן, למעלה, הכוונה בתחילת הקו, הוא נוגע באינסוף. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף.
למה לא? כי אז היה מתבטל כל העולמות, כאילו לא היה...
כאן, הסוף הזה של הקו, הוא לא נוגע גם כן באינסוף, הוא נעצר בתוך החלל, לפני שהוא מגיע בקצה, לפני שהוא מגיע לנגוע בקצה השני. כי אם הוא ייגע בקצה השני, לא נאמר שיתבטא, למה? כי סך הכל, בסדר, נגיד הוא לא יהיה כאן, נגיד שהוא ייגע חזרה כאן, למה שיתבטל? עדיין פה אין אינסוף, למה שיתבטל? לא יתבטל. מה שיקרה, אבל לא יהיה לי ראש וסוף. ואני צריך ראש וסוף כדי לדעת איפה הכתר ואיפה המלכות, לעשות הנהגה שלמה לפי סדר, אז אני צריך שיהיה סדר. זה מעטי לא רצה, כי אם היה עד הסוף, אז היינו אומרים שפה כתר, גם פה כתר, פה מלכות, פה מלכות. איפה שהיית אומר סוף, היית מצביע גם על מקום אחר, זה לא טוב, אז אין סדר. לכן המעטיל עשה בחוכמה שיהיה סדר, ואז הוא אמר לעולמו די, ועצר את הקו.
יש מצב שנגיד בסוף שמה, יש מצב ששם לא מגיע האור.
למה לא? אין מצב כזאת. כל החלל חייב לקבל חזרה מן האינסוף, אבל על ידי התמעטות. כמו שתכף הרב יבהר בעזרת השם, לאט לאט.
כל העניין של הצירה הוא להכרת המשתשבות.
בדיוק. יפה. השורה מתחילה בו. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף. זה מה שהסברנו מקודם. בדרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. פה יש תמון עומק עצום שהרב כותב, ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה, כלומר שזה מקום החלל, וזה הקו שהוא נבנה כתוצאה מכניסתו חזרה של אינסוף שהיה בחלל. פה בחוץ יש את אור אינסוף, בלי סוף, בלי גבול, בלי קצבה, שעל המקום הזה שמחוץ לחלל אסור לנו לדבר בכלל. אלא מה? הרב אומר, דרך הקו הזה מתפשט שפע אינסוף. הרבה רבנים קובלים צדיקים כתבו לפרש שמה שכותב פה הרב, דרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה, כלומר האינסוף הזה שהרב מדבר עליו עכשיו זה אור אינסוף שלא הגיע בו הצמצום. זאת אומרת שיש פה שתי... הקו עצמו הוא נקרא חיצוניות הקו וחיצוניות. בשחור זה קוראים אותו חיצוניות הקו. בסדר? ומה שבתוך, מה שמתפשט בתוך, קוראים לזה פנימיות הקו. בסדר? יש שתיים. עכשיו, חיצוניות הקו הוא נעשה מהאור שהגיע בו הצמצום. ופנימיות הקו הוא נעשה מהאור שלא הגיע בו הצמצום. ככה כותב...
ויש הבדל באורות האלה?
ודאי.
בעצם השפע ככה... שמקבלים זה עכשיו, בעצם קוראים לפנימיות, מה שמקבלים, זה עצם...
זה אור אינסוף ברוך הוא אמיתי, שאומרים. ככה כותב הרמ"א מפנו, הביא אותו מארי ארגס בוויכוח ב', שומר אמונים, ויכוח ב' עוד למד א', וככה כותב גם כן בהגאות הרמז, טובול. בסוף ספר עושות חיים יש הגאות הרמז והרנש ועוד י' א' גם כתבו את זה, וגם הדברי שלום בדף י' עמודה ד' גם כן כותב את זה, וגם רבנו אבן איש חי עליו השלום יוסף חיים בדף תבונה בדף למד ג' עמוד ראשון גם כותב את זה. יש הרבה מפרשים רבותינו המקובלים שלומדים את הפשט של כניסת הקו בצורה כזאת שהוא כלול מחיצוניות ופנימיות. הרמ"א מפנו כותב שהמקום הזה של החלל, האור שהיה בחלל, הוא נברא. זאת אומרת, החיצוניות של הקו הוא לא בלתי בעל תכליתי. ככה כותב הרמ"א מפנו. החיצוניות של הקו הוא לא מכוח בלתי בעל תכלית, זאת אומרת שהוא לא אינסופי, יש לו תכלית. זאת אומרת שהוא נברא. ככה מחדש הרמ"א, וזה לא כתוב מפורש בדברי הרב, אבל זה שיש שתי בחינות, זה כתוב מפורש כמעט במבוא שערים דף א' עמוד ב' בדברי רבי חיים ויטל, אם כי שהוא מאוד מאוד זהיר בלשונו בעניין הזה, אבל ככה אומר הרב. ובעניין הזה של החיצוניות והפנימיות, יש למשל, הזכרנו שוב שעבר רבנו הרשש, אם אנחנו עולים ממש כמה שורות בשורה מתחילה והנעשים מול העיגול בדיוק, שורה מתחילה והנעשים, כתוב ככה: ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה. פה כרגע הרב מדבר על הקו, אחר כך עוד כמה שורות הרב יגיד דרך הקו נמשך שפע של אור אינסוף ברוך הוא. שתיים, יש הקו ויש דרך הקו. פה יש את ההגעה של הגעות וביאורים למטה באות זין, תראו למטה הגעות וביאורים, אות זין, העליון, עיין דברי שלום, אמרנו בחדש זה י"ד עמודה ד' בנתפס מחדש. אז שכתוב אצלנו בעץ חיים מן האור העגול שלו, אז הדברי שלום שמה, קודם כל ההגעה הזאת שאומרת העין דברי שלום, זה לא שהדברי שלום הגיע ככה, עד רבה, דברי שלום הוא מביא את ההגעה שמורנו ברבנו הרשש, שהיום זה היורצת שלו, היא רצו שיהיה לנו למילית יושר, שנזכה להבין אפילו חצי ממנו את דברי הרב כמו שהוא הבין, זה גם כן יהיה מסודרים בעזרת השם. אז הוא, עץ חיים שלו, כתב ידי קודשו, הוא הגיע במקום האור העגול, הוא כתב האור העליון שלו. אז הדברי שלום אומר, הרב מורזקני, לפעמים בדברי שלום, כתוב הרמז, בראשי תיבות. לפעמים כוונתו לרמז, שזה רבי משה זכות, ולפעמים כוונתו לרב מורזקנו. בראשי תיבות, הרב מורזקני זה רבנו הרשש, הוא היה סבא של הרב דברי שלום, רבי רפאל אברהם שלום. אז הוא אומר, סבא שלי, הוא יגיע במקום עגול, האור העליון. עכשיו, למשל, בספר שורשי הים, הוא, יש לו את העץ חיים של רבנו הרשש, הרב יעקב הלל, בישיבת אבות שלום, יש לו ספרייה של כתבי יד מאוד נדירה, כיוון שזה ישיבה של עשירים, כמו שאומרים, אז הם השקיעו הרבה כסף במכון של כתבי יד, ויש להם כתבי יד מאוד נדירים. ואחד מהספרים הכי יקרים בעולם שהוא ניתן להשיג, זה העץ חיים שממש... בעץ חיים הזה היה לומד מורנו ורבנו הרשש. שם כתוב, הוא כתב בשורשי הים, שכתוב באמת בעץ חיים של הרשש מן האור העגול, והוא יודע לזהות כתבי יד, זה כתב ידי כותו של רבנו הרשש, במקום עגול כתב עליון. עכשיו, הוא כותב בספר שורשי הים, שכוונת הרשש שלומר שהאור הזה, הקו הזה נעשה מהאור העליון, מה הכוונה? כמה שמלם, מהאור שמבחוץ. אבל זה לא יכול להיות, כי ממש שתי שורות לפני כן, הוא בעצמו כתב, הרי לכולי אלמה, איפה שהרב מדבר על הקו, שזה החיצוניות, על השחור, כמו שאומרים פה בלוח, איפה שהוא מדבר על הקו, לכולי אלמה זה האור שהגיע בו הצמצום. אז לא שייך פה לפרש שהרב פה מדבר על הקו,
אור עליון.
לא שייך לפרש אור עליון, שכוונת הרשש לומר שגם הקו בא מאור עליון, אז מה השארת על האור שהיה בתוך החלל? לא יכול להיות, זה מכבודו, אבל לא יכול להיות. נכון, אז לא יכול להיות. אז הרב אולי לא שם לב בשורשי הים, לא יודע מה היה שם. כי ספר שורשי הים עובדים על זה הרבה רבנים, זה לא רק הרב עובד סולידי. יש שם הרבה מוחות עובדים על הספר הזה. לא יודע בדיוק מה היה, אבל... אבל הדברי שלום, סליחה, הדברי שלום למשל, הוא לא מפרש ככה את רבנו הרשש. מה שהרווחנו מזה, מהערה הנחוצה הזאת, זה שרבנו הרשש אין לנו גילוי דעת בדעתו. זה שהוא פה הגיע עליון, הדברי שלום מסביר את דבריו, שמפני שרבנו הרשש לא רצה שיבוא איזה לומד ויתחיל להמשיל משלים באינסוף עצמו, אז הוא לא רצה לכתוב עגול, אז הרשש הינה לעליון. אז הדברי שלום אמר, אבל אני אשנה, אני אעמיד את הגרסה כמות שהיא, כי כתוב ככה גם בספרים אחרים, במושערים של הקדמות, אז אני אשנה, הוא אז מפלפל ליישב את הגרסה העגול. אבל ברבנו הרשש צריך לדעת, אפילו שרוב המפרשים סוברים שהשפע שמורכב מקו והשפע שעובר דרך הקו, זה שתי בחילות, אחת שהגיע בו הצמצום ואחת שלא הגיע בו הצמצום, אבל ברבנו הרשש לא כתוב דברים פורשים בעניין הזה. בסדר? אז זה מה שרצינו להודיע בעניין של האור העגול העליון. כי כאן הרב מדבר על הקו. אחר כך שהוא אומר דרך הקו, אז זה כבר פנימיות הקו. פה אתה יכול להגיד עליון, אתה יכול לעשות דיוק של עליון, הכוונה להפוקה מתחתון, הכוונה שיש פה איזה חידוש שבא מחוץ לחלל. בסדר, זה משהו אחר. פה אבל אי אפשר לפרט על זה.
רגע,
הרב,
בדברי שלום...
רק שנייה.
כשהמציל התבא חסת הצמצום, האור לא התפשט מחוץ לעיגול.
מחוץ לעיגול? לא.
כל האור שהיה בתוך העיגול התפשט אולי מחוץ לעיגול. אז נכנס קו מהאור אינסוף.
לא, כי הרב מסביר מפורש שהאור הזה התעגל סביב החלל, במבוא שערים. סביב החלל בתול המידה. זהו, עמד שם. ואז מיד הוא נכנס דרך צד אחד, אחרי שהוא נכנס דרך הצד הזה ועצר כאן, אז אנחנו מבינים שהוא נכנס דרך הצד העליון שבו. זה נקרא צד עליון. כן? וכמו שהזכרנו, זה לא כמו על הלוח. מלוח אי אפשר לצייר תלת ממדי. אבל כל אחד צריך להבין שעל המשל, זה כמו שאדם לוקח כדור ומכניס סיכה, כמו שמנפחים כדור, מכניסים סיכה, בנטיל כזה, כמו שקוראים לזה. ככה זה הציור. כדור, כוונה שיש לו נפח, והקו נכנס בפנים. זה הציור שמתכוון אל עבריו, לא של גלגל של אופניים שאין לו חלל.
בסדר? תמצום, אם האור אינסוף והשמאל נכנס פנימה.
כן.
אז איך יש
תמצום? כיוון שהאור אינסוף לא נמצא מיום בצדדים פה של הקו, זה נראה שהוא יצטמצם להיות קו אחד. בהתחלה הוא היה נפח כזה גדול של כדור. אחר כך הוא יצטמצם כולו להיות בתוך צינור דק.
אבל ההשפעה היא ישירות מהאינסוף וישירות עם ככה.
כן, יש ישירות מהאינסוף. ישירות מהאינסוף, אבל דרך קו. דרך פתחים קטנים, כמו שתכף נצייר. כן, הציור גם למעשה הוא לא סופי עכשיו, זה רק שלב בינתיים. הרב הוא תמיד אמר לנו, הוא מתחיל בראשי פרטים. תכף הוא יברר, הוא...
השפה של הקו היא גם בצורת עיגול, ודאי.
נכון.
ככה עד עכשיו העמדנו תמיד עיגול, ועיגול הוא שווה מכל הצדדים.
נכון, זה הציור. מה רצו שם?
איפה שהדעה, כתוב עדו, דברי שלום, כתב שזה...
עליון.
שזה עליון. גם בשורשי הים כתבתי את זה עליון?
כן.
למה זה מסתדר לבין לא מסתדר?
כי בספר שורשי הים הוא לא הביא את הדברי שלום. הוא כתב שבעת חיים של הרשש הוא הגיע מילת עליון. עכשיו, הוא כתב לפרש שדברי הרב, כמו שאנחנו מפרשים, כמו שהמפרשים מפרשים, שמדובר פה על חיצוניות הקו. הוא אומר, בספר של הרשש הגיע במקום עגול עליון. וכוונתו לפרש לא כדברנו. כך הוא כתב על עצמו. כוונתו של הרשש עליון למד אותנו שהאור הזה נמשך ממה שלא הגיע הצמצום, מחוץ לחלל.
כמו שדברי שלום מסביר?
לא, דברי שלום מסביר ככה.
לא מסביר.
הדברי שלום יש לו פשט אחר. הדברי שלום הוא מסביר שהרשש לא רצה להגיד עגול על אינסוף. זה פשט.
שלא התעסקו באינסוף.
כן, שלא התעסקו באינסוף במשלים, בעיגולים. אז הוא לא רצה לפרש עגול על אינסוף. ככה מסביר הדברי שלום. הדברי שלום לא יכול להגיד שכוונת הרשש על האור שלא יגיע בו צמצום, כי פה מדובר על הקו, זאת אומרת על החיצוניות של היושר. זה צורה של ישר. על החיצוניות מדובר פה. החיצוניות, אין מי שחולק בזה שזה האור שהיה בתוך החלל, שהגיע בו הצמצום. בסדר? אז זה סתם היה הערה נחוצה כדי לדעת שהרשש הוא לא גילה דעתו בעניין הזה. לכן גם אם הייתי רוצה לדייק במילת עליון בדעת הרשש בעניין פה, אני לא יכול לדייק דבר דיוק כזה פה, כי פה מדובר, בלי ספק, הרב מדבר על הקו. שוב, יש את הקו, ויש את השפע שעובר דרך הקו. זה שתי דברים. והרב, הרשש עשה הגעה על מה? על הקו, זאת אומרת, על החיצוניות. אז אי אפשר להגיד...
אפשר להגיד שהקו הוא בחינת כוח בלתי בעל
החיים. חזק וברוך, בדיוק. אי אפשר להגיד שהקו הוא מהאור שלא הגיע בו הצמצום, כלומר, מהחוץ, מהאדום האדום הזה. אי אפשר להגיד את זה. בסדר? עכשיו נמשיך. מהרב, שורה מתחילה אור אינסוף למטה. במקום החלל ההוא, הצילו ברב ויצר ועשה כל העולמות כולם. סביר הרב, בקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך ממה אור העליון של אינסוף. כן, עוד פעם, הרב מסביר, בו מתפשט בצינור הזה, מתפשט ונמשך ממה אור העליון של אינסוף. כן, הרב הזכיר גם מים, ממה, גם מים וגם אור. ואמרנו שזה שתי משלים, שתי מושגים, שתמיד המקובלים ממשילים את השפע האלוהי, הם ממשילים אותו או לאור או למים. כיוון שהמים והאור הם מרכיבים, מורכבים שהם פשוטים ביותר, כל שכן האור, שהוא יקר שבמוחשים, כלשון מארי ירגס, הוא מאוד מזכיר פעולות של רוחניות, אז לכן תמיד משתמשים במושגים האלה של מים ואור, כדי להמשיל שפע רוחני. הוא מבאר עתה קצת עניין חקירת המקובלים לדעת איך יש ראש תוך וסוף. כלומר, ראש זה התחלה, תוך זה אמצע, וסוף זה סוף. בספירות הנ"ל, שזה היה אחת השאלות שהרב שאל למעלה בדף י"א רש עמוד ג', כן? איך זה שייך? הרי אין סוף הוא סובב כל העולמות וממלא ובכל העובי של הספירה, הוא נכנס איפה ש... רק אפשר לצייר, יש את האינסוף ברוך הוא. אז איך שייך התחלה ואמצע וסוף? אז הרב חוזר עכשיו לעניין הזה קצת. אמנם ביות כי הקו ההוא ראשו נוגע באור אינסוף מצד העליון, כאן למעלה בצד העליון. עכשיו יש לי סוף פה, אז אני רואה עליון. אמנם בהיות כי הקו ההוא ראשו נוגע באור אינסוף מצד העליון וסופו אינו נמשך למטה עד מקום אור האינסוף הסובב תחת העולמות ואינו דבוק בו, הנה כמו בציור, הוא לא דבוק בעיגול, הוא לא דבוק באינסוף. אז אם כן, באופן כזה, לכן אז יצדק בו ראש בסוף. כי אם דרך בית הקצוות היה מקבל שפע האינסוף, היו בית הקצוות בחינת ראשים שווים זה לזה, ולא היה אז בחינת מעלה ומטה. אי אפשר היה להגיד שזה הכתר וכאן החוכמה והבינה מלמעלה למטה, כי גם כאן הוא מתחיל מהאינסוף. אז לא היינו יכולים להגיד איפה יש ראש ואיפה יש סוף, איפה יש אמצע. וכן אם היה האינסוף נמשך מכל סביבות סידדי המקום החלל ההוא, כלומר היושר, נניח שהיושר היה מתפשט בצורת מכאן קו ונמשך מכאן קו, נמשכים קווים מכל הכיוונים, ככה מסביר הרב במבוא שערים דף א' עמודה ד', את הדברים הסתומים פה שם במבוא שערים הוא מסביר יותר. עוד פעם נחזור. וכן אם היה אינסוף נמשך מכל סביבות צדדי המקום החלל ההוא, עכשיו המציאות היא שהאינסוף נמשך רק מצד אחד דרך הקו הזה של היושר. אבל במבוא שערים הרב מסביר את המשפט פה, אם היה נמשך מכל הסביבות הצדדים, מה הכוונה? היה קו מכאן יוצא והיה קו מכאן יוצא ומכאן, אז היה כמה קווים שיוצאים מהאינסוף. אז מה היה קורה? לא היה לא מעלה ולא מטה, לא פנים ולא אחור, לא מזרח ולא מערב, וצפון ודרום. פה הרב נקד כמה שינויים, לא היינו יכולים להצביע על איזה מקום. כי גם שוב...
זה לא הייתה שאלה בכלל.
מה?
זה לא הייתה שאלה.
למה?
זה לא הייתה תשובה, כי השאלה הייתה למה לא נוגע למטה. התשובה היא לא במקום כאילו.
פה הרב הוסיף עוד כמה פרטים, כבודו צודק. הרב הוסיף עוד כמה פרטים שהם לא בדיוק עונים ישירות על השאלה. נכון. אבל אם היה עוד כמה קווים שיוצאים, לא הייתי יכול להצביע על איזו מציאות מסוימת שכאן זה ה... בסדר, נכון, כבודו צודק, נכון. נכון, כביכול שהרב הוסיף עוד איזו ידיעה אחרת, עוד איזו צורך, למה דווקא היה צריך קו אחד, נכון? דרך אגב, מה שכתוב כאן, מה למטה, פנים, אחור, מזרח, מערב, צפון ודרום. פנים ואחור זה ממש מקביל למזרח ומערב, זה מילים נרדפות של מזרח ומערב, שהרי אם אנחנו נעשה את העולם, כמו בנינו אלו לב, שיש מזרח, מערב, צפון, דרום, מה למטה. שישה כתבות, בדיוק, אז המזרח והמערב, שאדם עומד עם הפנים, מזרח, ואחר כך שהוא מסתובב לאחור זה מערב. באמת, אני יודע ממש שזה סתם כפל לשון. אם לא, אין לזה הבנה.
אולי לבלבל את הקורא, לא?
יכול להיות גם כן, לעכב אותו קצת. יכול להיות. אז יש פה ככה, יש פה מעלה מטה, מובן, פנים ואחור, עד כאן מובן, אבל מזרח ומערב, צפון ודרום, אז כבר נקט את השישה הסוגים של צדדים. אז כבר פנים ואחור זה נהיה מיותר. פנים ואחור ומזרח ומערב יוצא שזה אותו דבר. ככה אומר רבית להם בדף ג' אך ביות אורן סוף נמשך דרך קו אחד וצינור דק בלבד, יצדק בו מעלה ומטה פנים ואחור מזרח ומערב.
בשמית.
וכמה שבעזרת השם בענף זה בכלל דברנו. כן, פה הרב ישמית צפון ודרום. יותר טוב היה מה שאימא שמית. יאללה, נסלח לו לרב. והנה בהיות אור האינסוף נמשך לבחינת קו ישר תוך החלל הנעל. ועכשיו הרב מגלה פרט חדש, אומר הרב עוד פעם, והנה בהיות אור האינסוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל הנעל, לא נמשך ונתפשה רכף עד למטה כמו בציור שכביכול זה תאה סופית. זה לא היה ככה, אומר הרב. אמנם היה מתפשט לאט לאט, רצוני לומר, כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט שם, ותכף בתחילת התפשטותו בסוד קו התפשט ונמשך ונעשה כעין גלגל עגול מסביב. זאת אומרת, הציור הוא לא היה כזה, אומר הרב, הציור ורב עכשיו מגלה פרט חבר. בהתחלה הוא דיבר אופן כללי, רק על הקו. עכשיו הוא נכנס גם למציאות של העיגולים. אז הציור הראשון, מה שקשור לסוגיה שעד עכשיו הוא ציור נכון, הוא אמיתי. הסברנו את דברי הרב אחת לאחת. עכשיו יש ציור אחר. הרב תשמע, הציור הזה, דילגתי על כמה פרטים. היושר התחיל להיכנס, הקו הזה התחיל להיכנס. ברגע שהוא הגיע לאיזו מציאות מסוימת, קצת קרובה אל הגבול, אז הוא התחיל להתעגל מסביב. הוא התחיל להתעגל צורה כזאת, הוא התחיל להתעגל עד שנסגר. כרגע על הפשט הוא נסגר, כן? נגיע לסוגיות אחרות, יכול להיות שהוא לא נסגר. אחר כך המשיך עוד פעם. ועוד פעם, הוא המשיך היושר להיכנס, עוד פעם, התחיל להתעגל. לכן אז זה הדרך עד שאין סוף עיגולים, כן? מאות ואלפים ורבבות בלי סוף. לכן זה הדרך עד שהוא נכנס עוד ועוד. בסדר? אז הסיור הזה הוא כבר יותר פרטי.
אבל לפי מה שאתה אומר עכשיו, זה כאילו שהיושר זה עיגולים, זה לא נכון, היושר זה יושר.
למה זה יוצא ככה?
אתה אומר שהיושר מתעגל. הוא מתעגל?
לא, דעת לה. אבל בסופו של דבר, שהיושר הזה, אחרי שאני אגמור לקטר הרבה עיגולים, יהיה לי תמונה של יושר.
כמו שביל שהולך
לנם. בדיוק, כמו שאדם חופר חפירה. ולפי החפירה הזאת, אחר כך הוא ישקה את הארוגות שלו. אז בסופו של דבר, שאני אצייר עוד הרבה עיגולים, אז יהיה לי יושר, אני אראה קו ישר ארוך, וגם יהיה לך הרבה עיגולים. וזה הציור המושלם של תמונת של יושר ועיגולים. זה הפרט שעכשיו הרב חידש. תכף נחדד את זה, נראה מה הרב אומר. בעזרת השם. בסדר? לפי הפשט הזה משמע שכן, אם אנחנו נאמר שהמציאות שנמצאת מעל העיגול הראשון ביותר, זה העיגול הראשון ביותר, דרך אגב קוראים לו, הרב יגיד זה תכף בכמת, קוראים לו כתר באק, שזה ראשי תיבות אדם קדמון, כתר באדם קדמון. בסדר? העיגול הכי קרוב אל האינסוף קוראים לו כתר באדם קדמון. כתר זה הספירה הכי גבוהה, אדם קדמון זה העולם הכי גבוה, הכי קדמון.
כשהאור יורד, אז הוא חייב כביכול להצטמצם גם, לא? אחרת, מה יהיה ההבדל בין עיגול פנימי לחיצוני?
נכון מאוד, ודאי.
אז על אומרת, כל עיגול זה עוד יורד ברמה?
זאת אומרת, ככל שהשפע מתרחק מהמקור שכאן, זה מקור של השפע של האינסוף ברכות, ככל שהוא מתרחק יותר, אז הוא נעשה פחות איכותי. נכון? ולכן, הקרוב ביותר יקרה כתר, והרחוק ביותר יקרה מלכות. בסדר?
מה הרב אומר?
ומה
קודם?
כן, האמת שיש בזה סתירה בדברי הרב. נעמוד על זה לכמן, בסוגיה בדוחתה. עוד לא הגענו לסתירה, אבל... נכון. אז לכאורה צריך לומר שהעיגולים קדמים.
העיגולים היו קודם בעצם הצמצום בתוך העיגולים, ואז בעצם הקו שנכנס
הוא מגלה אותם. יפה, לפי הטענה הזאת שהנפש ברנש קדית יליד יביא לנפשה. שאדם נולד, קודם כל נולד עם נפש, ורק אחר כך רוח, ואחר כך נשמה. לפי הטענה הזאת זה נכון, שהעיגולים נולדו תחילה, נאצלו תחילה. אבל בעזרת השם עוד נדבר על זה, לאט לאט, בסדר? בעזרת השם, לאט לאט. אז עכשיו, לפי הציור הזה, אז עוד פעם נחזור לדברי הרב, והנה ביותו ראה אינסוף נמשך, תחילה קו ישר תוך החלל הנעל, לא נמשך ומתפשט תכף עד למטה. זאת אומרת, הציור שלמעלה זה ציור מאוד כללי היה. אבל הציור האמיתי, אומר הרב, אמנם היה מתפשט לאט לאט, רצוני לומר, כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט שם. תכף בתחילת התפשטותו, בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב. כמו שכתוב, כמו שמצייר על הלוח, מיד שהוא מצא, אז אפילו היינו עושים את זה כך, כן, שהעיגול יהיה חלול, כן, ואז השפע נכנס בתוך העיגול. שפע של האינסוף ברכו עוד פעם, מתפשט, עוד פעם נכנס, עוד פעם מוצא עיגול.
זאת אומרת, השפע יוצר עיגול?
בצורה כזאת. בסדר? בצורה כזאת. עכשיו, יש פה הגעה מאוד חשובה. למטה, לגובי, הגעות וביורים, לאות תת. מה פתאום שהשפע נמשך בצורת עיגול? למה זה היה בצורת עיגול? אומר, הגאות וביאורים,
אם אתה שם,
מה?
הכל יהיה באור שווה אחד. לא?
כן, עכשיו אנחנו לא למדנו, נכון שהמעציב הסתליק את עצמו בצורת עיגול, אבל זה שהוא יחזור בצורת עיגול, למה הוא חזר בצורת עיגול? מה גרם לו לחזור להתפשט בצורת עיגול?
כדי שיהיה הכל מסביב, אם זה אמרו, כביכול מאוד. כלומר, אני מרובו המשולש, אז קצה אחד יותר קרוב לבחינה אחת.
כן, לא, אבל כשהשפע יורד בצורת יושר, יורד בצורת יושר, מה פתאום הוא החליט? דווקא כשהוא מגיע, כשהוא מתפשט דרך רשת, להתפשט בצורת עיגולים. זה שהרב אמר שהוא בצורה שווה רצה להשפיע, יכול להשפיע מבחוץ, דרך העיגול הכי כללי. דרך הגבול של הטבח.
אבל תפיע יותר קרוב. אבל עיגולים זה היה, עיגולים הרי מתאים למדינה. לא, 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 אנחנו לא מבטר אותם.
רגע, הרשימו נשאר שם. יפה, רגע, בואו נקרא את הגודו ביורים. נכון, נכון, נכון. הוא הצטמצם בצורת עיגול.
כן, אבל לא בעיגולים,
עיגולים, עיגולים. זה לא בדיוק כמו, בוא נאמר, איך קוראים לזה, זה כמו מפוך, אלא זה עיגול בתוך עיגול, הכוונה שהעיגול לא נוגע בחבר שלו. זאת אומרת, זה כדורים אחד בתוך השני, אבל אף כדור לא נוגע בזולתו.
תלוי בחלל.
זה יכול להיות, אבל איך הוא מתפשט את זה? כאילו
הוא מתרחק. הוא יתרחק, אבל בשלבים. זאת אומרת, הוא יתרחק בצורה כזאת. היה עיגול קטן. אחר כך הוא עוד פעם מצטמצם, צורת עיגול יותר גדול.
אבל לא שזה מוקיף לצינור.
ועמד. אחר כך עוד פעם.
אבל לא שזה מוקיף לצינור.
מה זאת אומרת מוקיף לצינור?
זאת אומרת, אם הוא יוצא לצינור, והוא חוזר וחזר לצינור מצד השני. זאת אומרת, הוא לא נכנס לי כמו שהוא כל פעם.
לא, 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 זה מתפשר בצורה כזאת, עם שתי הצדדים. מתפשר בצורה כזאת. אם השפע, אם אנחנו רואים שהשפע הזה בא מכאן.
אבל הוא סוגר מעגל.
הוא מתפשט מכאן.
זה שתי חוטים.
משהו כזה, דרך אגב הציור הזה לא בטוח שהוא נכון, כי השפע שמתפשט בעיגולים יכול להיות שזה השפע דווקא מהחיצוניות של הקו, ודווקא ביושר התפשט השפע של הפנימיות. בסדר? ככה כותב בהגאות הרמז שהזכרנו באות י' א', שהשפע שהתפשט בעיגולים זה השפע שהגיע בו הצמצום, כי העיגולים הם סוד הנפש, נפש זה דין, זה אור הדין כביכול, והשפע שפשט בתוך קו היושר זה השפע שלא הגיע בו צמצום. זאת אומרת, זה אור החסד, כן, של היסוד ברוך הוא.
אז אנחנו קוראים את דברי שלום כאילו לפי זה?
לגבי איזה עניין?
העליון או העליון?
כן, פשוט לא, רק מה שרצינו להגיד זה מה שרצינו להגיד שאין לנו גילוי דעת ברשש. שושב רצה להגיד שהרבנו הרשש לומד ככה, אבל זה לא יכול להיות, כי הרב בעצמו מדבר על חיצוניות הקו, זה ודאי לא יכול להיות שהרבנו הרשש יגיד שהחיצוניות הקו הוא מהשפע שלא הגיע בו צמצום. אם כן, מה השארת על השפע שהיה בו צמצום? זה יכול להיות.
הגעה היא נכונה.
כן, הגעה של הרבנו הרשש זה. אז זאת אומרת, הרב דברי שלום, הוא רק בא ליישב ההגעה של עץ חי שלנו שכתוב בגול. אבל בדעת הרשש, אם הוא כיוון בעליון להגיד שזה, לא ברור אינה. עכשיו ככה, בהגות וביורים כותב, הגעה מאוד חשובה, אבל רק שלי, נחזור רגע לדברי הרב, בשורה המתחילה מתפשט, לדברי הרב, רצוני אומר, כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט שם, ותכף בתחילת התפשטותו בסוד קו, מיד איכשהו נעשה בצורת קו, הוא לא נעשה קו גדול, ארוך, מיד בתחילת התפשטותו בסוד קו, התפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב, אומר למטה בהגאות, למה זה היה בצורת עיגול? כי מצא שם בחינת עיגולים מהרשימו שנשאר בחלל, ולכן נמשך גם הוא בסוד עיגולים בתחילה כדי להחיותם. הוא מביא את זה מספר כתב יד מהשמש. זה הגעה מיוחסת לרשש. יכול להיות שזה מהרשש, יכול להיות שזה לא מהרשש, אבל מה הפשט בזה? הרי אנחנו אמרנו...
אפשר לבדוק את זה, לא? כאילו, למה...
בשורשי הים אומר למשל ש...
יש
כתבי יד, כתבי יד. הרי הרב אומר ש... הרב יעקב אומר שבשורשי הים, בספר חיים שיש בידו, זה לא כתוב שם ההגעה הזאת. יכול להיות שמצאו את זה בספר אחר, אפשר לדעת. יכול להיות שכן, מי הרקום הזה מיוחס לרשש. בהגות וגורם יחס את זה לרבנו הרשש. אבל במפרשים לא נזכר העניין הזה שחרר בנו הרשש. בסדר. כל פעמים זה הגעה חשובה, כי מבואר, מה כתוב כאן עוד פעם? כי מצא שם, למה האינסוף שהוא נכנס בקו, למה הוא התפשט בצורת עיגול? אז הוא אומר פה, כי מצא שם, זה לא דברי הרב, זה מיוחס לרשש, כי מצא שם בחינת עיגולים מהרשימו שנשאר בחלל. הרי אנחנו אמרנו שהרב מסביר שהאינסוף ברוך הוא סילק את עצמו, אז הוא סילק את עצמו בצורת עיגולים. אז בהתחלה נמשך כוח דין אחד, אז הוא יסתלק בצורת עיגול קטן, אחר כך עיגול יותר גדול, אחר כך עיגול יותר גדול, ככה בצורת מיליונים של עיגולים. כן, אז בעמידה הזו, בעצירה הקצרה הזאת, כביכול, אם אנחנו רואים שיש, היה מושג הזה שאחד אחרי השני, אז כל עצירה ועצירה, אז כביכול הניח שם איזה רושם של המציאות הזאת של צורת עיגול.
זה החשיבה שהוא עליו המחשבה, אגב זה ברור שזה כך.
נכון, עכשיו ככה, הרי אנחנו אמרנו לפני כמה שיעורים, שהרבותינו המפרשים אמרו, שהמושג הזה כאשר עלה ברצונו לברוא את העולמות, זה מושג מאוד עמוק, שהרי ברגע שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז כל מה שאנחנו נלמד שיש בתוך החלל, כל העץ חיים הזה, אז נקמס בעצמותו יתברך. זה נקמס ונצטייר בתוך החלל הזה. הרי בחלל הזה, מה? סוד
הוא אחד, שהוא אחד.
כן, כן. זאת אומרת, הכל נצטייר שם בחלל הזה, אפילו שעדיין היה הכל אינסוף ברוך הוא. זה היה במחשבה דקה מן הדקה, כן? כי אמרנו שאמר רגע את משל האדריכל שהביא אותו השם משימון, שהאדריכל לפני שהוא מצייר, אז הוא חושב איך הוא יעשה את זה, ורק אחר כך הוא מוציא את זה לפועל על ידי ציור. אז המציל ברוך הוא חשב, הוא חשב איך ידרה, שהוא רוצה לברוא את העולמות. ברגע שהוא חשב, אז כל מה שיש בחלל, העיגולים האלה והקווים, הכל כבר נקמס, כמה הוא היה צריך לעשות? לסלק את אורו משם כדי לתת להם אפשרות ביטוי, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. זה לא מספיק שהוא יסלק את אורו ופתאום זה יתגלה. זה לא היה דבר כזה. זה היה רק בכוח שבכוח. אז אחרי שהוא סלק את אורו, יש כביכול מציאות דקה דקה של כוח, של בריאה של עולמות כאלה. ברגע שהוא סלק, הוא גם ברא שם כוח מיוחד כזה שקוראים לו כוח בעל תכלית, ועל ידי זה הוא יגשים אותם כביכול. הוציא אותם מן הכוח אל הפועל. בסדר?
כיוון? שבזר המסביר היה בודים, ואז הוא צמצם אותו למה כל אחד. זה היה באינסוף לפני הכל, זה...
ככה רוצה הרב אומר במושב.
זה כביכול כביכול, זה היסטור, לא יודע מה
זה. אז הרב אומר, תראה, תיזהר שלא, ככה לשון שלו, ייזהר, ואל תחשוב שהיה דין באינסוף. אבל הזכרנו לפני שבועיים שהיה מציאות כזאת שהאינסוף ברוך הוא קיבץ את כוח הדין, כלומר כוח שהיה אמור להיות דין, שאמור להיות דין, קיבץ אותו לתוך החלל, עשה עיסה שלמה של כוח של דין, ומזה נברא החלל. זה מאוד עמוק.
זה החשיבה?
כן, כבודו יעיין, שם במבוא שערים דף א', שם הרב כותב את זה, בעמוד ב'.
הרב,
האינסוף
כאילו של קורסוטית, כזאת בתוך האינסוף,
כן.
כאילו, איך הם נוצרו? זה כלים, סך הכל נכון לתחיל את הדקות, סבר את האוזן, אבל זה כלים.
נכון, בהתחלה, בהתחלה, שזה היה במחשבה, זה לא היה בחינה של כלים. זה רק היה בצורת...
איך הציור של הגדרות שהיה עכשיו?
זה היה רק בתמונה של חשיבה. רק בתמונה של צורה של חשיבה, שאדם חושב על איזה עניין. זה לא דבר שהוא באמת נמצא.
אז לא באמת היה הגדרות?
כשעלה ברצונו לא היה שום דבר עדיין.
כי איך שהדברנו תחילת ההתחיים, שהרב אמר שבעצם כל זה להשלים את השמות שכביכול היו.
זה מעט שעלה ברצונו.
עכשיו, מעט שעלה ברצונו במחשבה, זה המחשבה.
זה המחשבה.
כן, הגדרות.
לא.
כמובן, סבר את האוזן, זה לא...
שעלה ברצונו התברך לברוא את העולמות, שהוא חשב עכשיו לברוא את העולמות. עכשיו הוא רצה לברוא. אז עלה במחשבתו התברך, איפה שעתיד להיות חלל, אז כבר כל מצויר יצאו לו מחשבה.
מה המחשבה?
יש מעין.
הוא עשה בכוח ולא בפועל, כמו שהאדם חושב.
תסביר לנו אותו, זה נשמע, אבל בסך הכל כן היה,
לא, לא, זה מה שמתכוון מהרי רגע, שאסור לנו לחשוב, אנחנו אומרים, איך אני אבין מה זה שעלה ברצונו, איך אני אבין מה זה שעלה ברצונו, אז הוא מביא משל על אדריכל, אז נגיד אני אדריכל, אני חושב, אפילו לא אדריכל, הוא חושב לעשות איזה משהו, אז הוא מצייר איך הוא יעשה את הדבר הזה, הוא מחשב במחשבה שלו, איך הוא ילך נגיד לכולל, איך הוא יפתח את הספר, איך הוא זה, הוא מצייר לעצמו, אבל הוא לא עשה שום דבר בעצם.
כן, אבל זה מה שאמרנו בהתחלה, שכל העולמות זה בגלל השמות.
כן, כן, לאט, אני מנסה לזרום עם כבודו. אז בהתחלה שהוא רצה לברוא את העולמות, הכל רשום כבר, הכל מצויר, אבל אין כלום. זה מה שאומר מארי רגס שאנחנו לא יכולים לדעת, לא יכולים להבין את זה עד התכלית, מפני... שמחשבה של האינסוף ברוך הוא זה לא מחשבה שלנו, המחשבה שלנו היא מורכבת, יש לנו כוח מדמה, אדם הוא מצייר, הספר שלו מורכב, הדמיון שלו מורכב, הוא מרכיב כל מיני דברים, כל מיני עצמים, המחשבה שלו מורכבת מכל מיני דברים. האינסוף ברוך הוא לא כזה, האינסוף ברוך הוא בדיוק, הוא לא מורכב, הוא לא יחיד שמורכב, לכן אנחנו לא יכולים להבין מה זה שעלה ברצונו התברך בתכלית. אנחנו רק ממשילים איזה משל, לא תמיד המשל הוא דומה בדיוק לנמשל, מה שצריך לדעת, שלא היה שום שינוי באינסוף ברוך הוא, ולא יהיה גם שום שינוי. כל המושגים שאנחנו לומדים, שהאינסוף פינה מקום וצמצם, אסור לחשוב שהיה איזה שינוי באינסוף ברוך הוא. זה התנאי הכי בסיסי ועיקרי בלימוד הקבלה. כל מה שמתנגש עם זה, אז זה בגלל שאנחנו מוגבלים ולא מבינים. אנחנו רחוקים ממנו אינסוף, כשמו כנו, כמו שהוא נמצא איתנו הכי קרוב, כמו שאז הזכרנו משם הירושלמי, שאין לך יותר קרוב לאדם מבורא עולם, השתבח שמו, ככה גם צריך להבין שבורא עולם רחוק מאיתנו אינסוף. בהבנה, בלרדת לסוף דעתו, אז זה מרחק של אינסוף. לא מבין? עכשיו, שיועלה ברצונו, לא היה שום דבר, לא כלים ולא אורות, שום דבר לא היה, רק אינסוף. עדיין היה רק אינסוף.
פשוט שהכל יסתדר את האוזן. אבל אם אני הולך עם המשל, מההתחלה עד הסוף...
זה מה שמרדים הרגע. זה מה שמרדים הרגע, שאפילו שאני הולך עם המשל של האדריכל, שהוא רוצה והוא חושב, אצלו זה כבר מורכב. נכון, אצל האדריכל יש כבר משהו. אצל האינסוף ברוך הוא לא היה שום דבר, רק אינסוף ברוך הוא. אחד שמו אחד. עכשיו, אחר כך שהוא פינה מקום על דרך המשל, הוא סילק את אורו משם, מהמקום הזה של החלל, הוא סילק את אורו. אז הוא עשה איזה...
רשימו כזה של עיגולים.
כן, הוא עשה אבל פעולה, זהו, הרשימו הזאת, הוא עשה את זה על ידי איזה פעולה. איזה פעולה מסוימת, פעולה הזאת נקראת בריאה של כוח בעל תכלית. הכוח הזה יצר שם כלים. פה זה כבר באמת היה כלים. בפעולה הזאת שהוא ברא שם כוח בעל תכלית, שם באמת היה כבר כלים. מכאן ואילך מתחילים לעבוד. לומר, ככה היה, ככה היה, ככה, ככה, מה שברוך הוא ברא, עשה.
יכול להיות, ברוב המסוף הוא סרטף את כל הבריאה ברשימו הזה שהסתלק. זאת אומרת, הכל הסתלק רק עכשיו ומגלה כל פעם, מגלה פרט אחר.
עכשיו, כשזה הסתלק, אז אנחנו לא אומרים שזה כמציל מזוטו של ים. לפעמים יש הים, יש לו גאות, ואחר כך שהוא, יש לו שפל, אז מגלים כל מיני דברים שהיו שם. זה לא היה ככה. כשהאינסוף בחוץ סילק את עצמו, אז אנחנו לא פתאום מצאנו דברים חדשים שהיו באינסוף חס ושלום, כי האינסוף הוא לא אחד מקובץ ומורכב, אלא שסילק האינסוף ברוך את אורו, אז הוא ברא שם דברים חדשים בחלל הזה. בסדר? הוא ברא את העיגולים האלה, הוא ברא...
תוך כדי הסתלקות, הוא העמיק משהו.
בדיוק, תוך כדי הסתלקות, מה שכבר... מה שכבר מסולק, המקום שכבר מסולק, האורס הוא ברור. שם אז הוא התחיל לברור. בדיוק, משהו כזה. הוא עשה לו איזה דרך.
הסתלקות יש נשים,
הוא נכנס לגבי העיגולים. הקו כבר פורד, גם הקו הוא בעצמו נברא.
החיצוניות
שלו. אחוז. נמשיך עכשיו, אומר הרב בשורה רביעית מלמטה, והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו. העיגול הזה הראשון שקוראים לו כתר באדם קדמון, הוא לא דבוק עם האינסוף, יש איזה מרחק ביניהם. מה יש בפנים בין האינסוף לעיגול הזה פה, לא דבוק בו, אז יש בו חלל, זאת אומרת יש פה את האור של המלכות שבמלכות של אינסוף. בסדר? דרך המשל...
בין עיגול לעיגול.
כן, בין עיגול לעיגול קוראים לזה הערת אינסוף. כי מלכות זה מילה נרדפת להערה. תמיד שאני רוצה להעריך שיעור קומה של 10 ספירות, ואני רוצה לדעת יחס של שפע של עצמות והערה, עצמות זה אור חזק מאוד, והערה זה אור חלש מאוד. אז כשאני רוצה להעריך את זה, אז אני לוקח 9 ספירות עליונות של השיעור קומה, אתם זוכרים את הציור הזה? יש פה 10 ספירות, אז אני לוקח את 9 ספירות עד היסוד, מכתר עד היסוד, ואני קורא לזה עצמות של השיעור קומה. והמלכות, שזו הספירה האחרונה ב-10 קומות, היא הערה. אז הרב רוצה להחיש, תשמע, זה הערה שבהערה. מה שנשאר בעלה זה מלכות של המלכות.
מלכות למעשה לא נכנס אור כמו בעצמות.
כל העיגול זה נקרא עולה.
בוודאי. אז אם כן, שהרב אומר שהעיגול הוא רחוק קצת מהאינסוף, מה יש בין העיגול לאינסוף? יש לנו את המלכות שבמלכות של אינסוף. כלומר, יש לנו הערה של הערה של אינסוף, מה שנשאר בחלל הזה.
אבל הערה הזאת הוא תשובה מכתר.
ודאי, ודאי, כי זה הערה של אינסוף. הערה הכי פחותה של העולם העליון, של הבחינה היותר גבוהה, בטח, היא כוללת כל מה שמתחתיה. כמו שזה הווה זנב לעריות, ראיתי ראש לשואלים. זה פשט. דרך אגב, זה הרב הזה בעת חיים, זנב לעריות ולא ראש לשואלים. הבחינה הכי פחותה בעולם העליון, היא כוללת כל מה שמתחתיה.
למה הוא לא מסביר על המלכות הזאת שהיא לא מקבלת את האור?
הרב החסיר הרבה פרטים פה באמת. שמח על המעיין שיבין דבר מתוך דבר. בגמרא במגילה כסדל, דובנתה דליבטה למיתה. כבר אומרת שמעשה מרכבה הרבה... מה שכתוב מעשה מרכבה זה תלוי באובנתא דליבה, כלומר בהבנת הלב. יש דברים שאדם לפי הזכות שלו הוא מבין מתוך עצמו. ולא כתוב, הוא לא קיבל.
מתוך הזכויות שלו,
מתוך הזכויות שלו הוא מבין, משמיים נותנים לו להבין. כל אחד לפי מה שזכה.
אבל שאלה... אולי לא, אולי שנגיד משהו פירש, אבל לא פירש אותו. הרב שיערת,
מקודם, הרב... שופשי הים?
כן, כן. אתה רואה את גם לתורה שאתה אומר.
לא, יכול להיות, יכול להיות.
זה לא מוכרח,
אתה אומר. לא, יכול להיות שאם כבודו יבקר אותו ויגיד לו את זה.
אני לא, בטח אתה, אני אמרתי למה אתה לא אמרת.
תקבל ברכה ממנו, מה?
אני חשבתי למה לא אתה אמרת, סתם
אתה הערת
לו את זה.
אני הרבה זמן דיברתי איתו, האמת.
אם לא.
אבל הזדמנות אני אגיד לו, למה לא, מה? קדימה, בני הרב, בעיגול הזה הבלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו. אז קודם כל אולי הדבוק, והסברנו מה יש בין העיגול לאינסוף, מה נמצא שם. למה? למה הוא לא מדבק? שאם ידבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה ויהיה מתבטל באור אינסוף.
אתה אומר שלא יהיה חלל, כי הוא זה הקטע שלא יהיה חלל.
כן, אז מה הרווחנו בתקנתנו? לא, אבל אם העיגול של הכתר, אני רוצה לקרוא לו כתר, אם הוא ידבק באינסוף, אז הוא יחזור להיות אינסוף, נכון?
אבל יש לי תקר.
מה? בסדר, אבל העיגול עצמו מה יהיה איתו?
העיגול כן, אבל לא יתבטל כל
ה... לא, הוא מדבר על הכתר דרך, הנה חינמי. על העיגול של הכתר דרך הוא מדבר, זה נכון.
אם הוא יהיה צמוד.
שאם ידבק בו יחזור לדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל, מי זה יהיה? כתר דרך, העיגול, כן?
מתבטל.
יהיה מתבטל באור אינסוף. ולא יתראה כוחו כלל, זאת אומרת, מה זה כוחו? המהות שלו שהוא כתר של אק, מה שכתר פועל לפי ההנהגה שלו, הוא לא יוכל להראות את כוחו, מפני שהוא עכשיו חזר להתבטל, ואין סוף ברוך הוא, אז הוא לא שווה כלום. יהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשון. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול האינסוף. הוא רק סמוך, הוא בלתי מתדבק בו. וכל עיקר התקשרות ודביקות העיגול הנעצה להוא, עם אינסוף המעציל, הקשר ביניהם, הוא על ידי הקו ההוא הנזכר למעלה. אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול להוא, והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו כנעד, כי הוא מוכרח שהארת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כלומר, יש את העיגול הזה של אק, העיגול הראשון, הוא מקבל את השפע שנמשך דרך הקו בלבד. רק דרך הקו הוא מקבל את השפע הזה. אבל מהאינסוף הסובב, מכאן, נכון שהוא גם מאיר, אבל שוב, פה זה רק הערה מאוד חלשה. מה שמאיר האינסוף מהחלל, זה הערה מאוד חלשה.
אור מקיף נקרא?
זה לא אור מקיף. גם האור המקיף של העיגול הזה, שתכף נלמד את זה,
היא לא בוקעת.
הכל בא מכאן. הכל המקיף והפנימי והכלים, הכל בא מהיושר הזה. הכל בא מהיושר הזה, כוונה השפע של הכלים שבא מתוך הכלים. הכל בא מהקו הזה, ומה שהאינסוף ברוך הוא מאיר מסביב זה רק הערה חלשה. זה ככה זה רבותינו המפרשים.
ההערה של מסביב מגיע לכל העיגולים או רק
לכולם? ההערה היא מבקשה, כי אמרנו שהמושג הזה של הערה זה מושג שקיים בכל החלל. תיקון את המלכות של מלכות. ההערה שנמצאת בחלל זה ההערה של אינסוף ברכו. מלכות של המלכות.
זה אחרי נקרא של שם ציבור?
כן, בדיוק, זה עד חלקי מאה. בסדר?
זה לחשיבות...
זה הערה חדשה.
כן, כן, כן.
זה
הרשים או שהיה מקודם, בדיוק. המלכות של המלכות. נכון.
בחינות האור החיצוני שמגיע, העיגולים הם אותו דבר? זאת אומרת, בחינת ההערה שמגיע להם בחוץ?
ביחס לכל עיגול ועיגול? כל אחד הוא מקבל שפע שווה. אבל בין עיגול לעיגול, בדרך שיש הבדל.
לא מקבל מצד היושר.
מה יותר קרוב, מה יותר רחוק.
הכל מהיושר, הכל בא מהיושר. השפע שבא מהיושר הוא מחיה גם את היושר וגם את העיגולים. אף בחינה של נעצה, לברה, נוצר ונעשה, היא לא חיה ממה שבא מהאינסוף הסובב. שוב, האינסוף הסובב לא יכול להיכנס חזרה להעיר בעצמות, הוא יבטל את הכל חזרה. אז הוא יגביל את עצמו, אמר לעולמו די. הוא עשה כביכול גבול לעצמו. כן, הוא עשה לעצמו כמו, כביכול, כמו לשמש שם אוהל בהם. כמו שלחמה יש נרתיק, חמה מנרתיקה. כמו שלשמש יש נרתיק. אז כביכול, 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 כן? אם אפשר להשאיל איזה משל, פחות או יותר, יש לו איזה גבול, הוא לא מאיר משם. הוא החליט שהוא יחיה את הכל דרך הקו הישר, וזהו.
זה עצמות האינסוף, בכוונה?
כן, עצמות האינסוף היא עוברת דרך הקו.
אם השפע שהוא מתחלק בצורה שווה, אז איך מישהו שיותר קרוב לאין סוף הוא מעלה שלו יותר גדולה?
השפע מתחלק בצורה שווה ביחס לאותו כלי, לאותו עיגול. אבל אם אני אקח למשל את העיגול של הכתר ביחס לחוכמה, החוכמה היא נמצאת קצת יותר בפנים, אז השפע שבא אליה הוא כבר יותר רחוק, האין סוף עצמו
הוא רק יחסית כאילו לעיגול עצמו.
לא, השפע של האין סוף הוא שווה עד כאן,
בעיגול עצמו הוא שווה
עד תחילת כניסת השפע לתוך הקו, אז באמת אני אומר שהכל שווה. אבל ברגע שהשפע מתחיל להיכנס לתוך תחום החלל, אז אני אומר, ככל שאני יותר גבוה, יותר קרוב למקור, כאן זה המקור, גבול, כאן זה המקור של האינסוף. ככל שאני יותר גבוה, אז אני יותר זך ויותר מעולה.
מי שיותר קרוב, נגיד,
מי שיותר קרוב לראש של הקו. מי שיותר קרוב לראש של הקו.
אם נקח את השמש, אז ככל שמתקרבים, אז יותר חם. אבל כשמתרחקים, אז זה כאילו, זה
מספיק. כן, זה אותו דבר, בדיוק. ככה כותב בספר דברי שלום, שם שהזכרנו בשם שמעון, גם בן איש חי, בדעת ותובנת פלמד ג', גם כן. הרבה רבנים כתבו את העניין הזה שיש מושג של, ברגע שהשפע של האינסוף והכל נכנס לתוך הקו, אז כבר מתחילים לעבוד במושגים של נר נחי, נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. אז הכי קרוב זה יחידה. הכי קרוב לאינסוף זה היחידה של האינסוף, כגחול. יותר רחוק זה החיה, נשמה, רוח, נפש, עד שאני יורד. בסדר? אז בזה מיושב, מה ההבדל בין כתר לחוכמה לבינה?
זה למעשה יוצר את הרמות.
מה?
הריחוק מהאינסוף יוצר את הרמות.
כן, הריחוק מעליונות הקו, ככל שאני יותר רחוק, אז אני פחות מיור.
מה זה עם בעיגול עצמו? בעיגול עצמו, גם על המטה?
הוא שווה.
זה מלא
את... לא, בעיגול. באותו עיגול, באותו עיגול?
בעיגול, אותו עיגול.
שווה, שווה, בשווה. כן, שפע שווה, זה למדנו שהוא
אותו כתר בכל העיגול.
כן, אותו שפע, זה שמה שהוא שעבר למדנו את זה. כן, לפי הפשט זה ככה. אם זה עומק יותר בשער מבית, אם אנחנו נלמד...
הוא רוחק מהאינסוף, מהחלה שלו,
כן. לפי פשט דברי הרב שהשפע הוא שווה בין כל עיגול ביחס לכל עיגול בעיגול, כמו שמסביר בכרם שלמה, שיעור שעבר הזכרנו את זה גם, מי שזוכר, אז כן, השפע הוא שווה.
הרב, יש לי שאלה, אם בתוך העיגול יש את אותו אור כמו בקו, אז מה ההבדל בין הקו לעיגול?
לא, אנחנו לא אומרים שבעיגול יש אותו שפע כמו בקו. השפע שמתפשט בעיגולים ביחס לשפע שמתפשט בקו, זה יחס של אור הנפש לאור הרוח. הפורש לקמן, בדברי הרב בעדיה. הרב אומר פורש, תדע לך שהשפע שמתפשט ביושר זה שפע שהוא נקרא רוח, והשפע שמתפשט בעיגולים זה שפע שנקרא נפש.
איך יכול להיות ש...
אמרנו, עכשיו אמרנו.
מתוך הקו עצמו,
כן.
יותר...
אין לי תמוע. עכשיו אמרנו שכל מה שאנחנו רואים שאין סוף שווה זה עד שהוא מתחיל להיכנס לקו. ברגע שהוא מתחיל להיכנס לקו, אז בהתחלה שהוא נכנס ככה, ממש קרוב, אז הוא נקרא יחידה. עכשיו יחידה. ברגע שעכשיו עוד פעם האינסוף ברכו פעם והכניס שפע נוסף,
אבל אתה אומר יחידה רגע, היא לא נמצאת בעיגול,
רק שנייה,
רק בקו,
רק שנייה, לא תחסום שור בדישו. אז שהשפע נמצא פה, אז הוא נקרא יחידה. ברגע שהוא פעם עוד שפע והכניס עוד שפע חדש, אז היחידה נדחתה למקום יותר רחוק, היא דברה נקראת חיה, ואז השפע יותר קרוב הוא נקרא יחידה, ואחר כך השפע עוד פעם לחף, אז החיה נהיה הנשמה, והיחידה ירדה בדרגה ונעשתה חיה כי התרחקה יותר, וכן אז זה הדרך. אז לפי זה יש דרגות, אין בעיה לומר
בתוך אני מדבר אבל מול הקו, מול
ביחס לעיגולים. הנה חינמי, אותו דבר, אותו דבר, זה דבר רב פורש, תכף נגיע על זה כמה.
אתם יודעים שבכל עיגול יש אור אחר,
כן,
כמו שאתה אומר.
ודאי.
אבל אני אומר מה ההבדל בין הכתר שנמצא נגיד בעיגול לבין הכתר, כאילו היושר, שכאילו מספק לו את האור.
הבנתי טוב מאוד, כבודו. שכבודו שאל, אדוני שאל את עבדיו למור, שמה? שהשפע שנמשך ביושר, לכאורה הוא צריך להיות שווה לשפע שנמשך בעיגולים. נניח למשל, כתר דאק, יש לו עיגול ויש לו יושר, ודאי. יש כתר מבחינת היושר ויש כתר מבחינת עיגול. השפע בכתר דאק מבחינת היושר וביחס לכתר דאק מבחינת העיגול הוא צריך להיות שווה. למה? כי שתיהם מקבלים מאותו מקור, נכון? ככה כבודו שאל. העושר האינסוף נמשך ומתפשט ביושר ובעיגולים. אז הרב בעצמו אומר בכל זאת, בכל זאת הרב אומר שהשפע שנמשך לעיגולים הוא פחות ביחס לשפע שנמשך ביושר. זה נפש וזה רוח. והסברנו שכיוון שאנחנו יש לנו ידיעה מוקדמת שהקו הזה הוא כלול מחיצוניות ופנימיות, השפע שנמשך בעיגולים הוא נמשך מחיצוניות הקו, והשפע שנמשך ביושר הוא נמשך מפנימיות הקו. בדיוק, ולכן השפע שנמשך ביושר הוא מעולה יותר. אתה מבין? נכון, נכון. נכון, אין הכי נעמי, הכל צפוי והרשות נתונה. נכון, הכל צפוי, כתוב באבות, הכל צפוי, העולם כבר תכנן הכל. הכל כתוב, כמה ילדים יהיה לאדם, וכמה צרות יעברו, הכל כבר נעשה מתי, שעלה ברצונו לבות העולמות, כבר הכל כתוב. אז לא יעזור בדין, אלא מה? הרשות נתונה, אבל אתה צריך להתפלל, צריך לעשות השתדלות, צריך להשתדל. אז איך זה יתקיימו שתי הדברים האלה? תלוי בשפע. השפע שנמשך בחיצוניות, אנחנו נאמר שהרשות נתונה, אדם יכול כביכול את בחירה חופשית. בשפע, בהנהגה שנמשכת, שהוא קרא לזה הנהגה הפרטית, אז אנחנו נאמר שהכל צפוי. זאת אומרת שבורא עולם כבר צפה מראש כל הדורות. הכל ידוע כבר, שאדם הראשון נחטא כביכול וכל זה. אז על זה כותב רבנו הרמב״ם, שהתשובה לשאלה אם יש בחירה חופשית היא עמוקה מארץ מידה רחבה מניעה. קשה מאוד לעמוד על התשובה הזאת בעומק ולדעת התכלית. עדיף לא לדעת שום דבר, להיות אני בתומי אלך, כמו דוד המלך, עליו השלום, דוד המלך אמר אני בתומי אלך. אז לא צריך לחקור בדברים האלה, צריך לעבוד את השם, לחזור בתשובה, שתובע שמון, הכי טוב, הכי בטוח.
הרוב שלך זה מסר המסור. כמו שמופריע למעצר הוא קליני, שמקבל את האור ויש לה עיגולים מסביב. טוב, אתה יכול להגיד שיש לי פרעות משהו שלישי. אם הוא אומר נפש, יש רוח, אז איך נקרא לה כלי?
הכלי עצמו הוא כלי, הוא כלי כיבול.
הוא כלי כיבול של מה? באיזה בחינה עומד? באיזה דרגה עומד?
הוא כלי דנפש, כן, כן. העיגולים זה כלי דנפש, והראשון זה כלי דבר. כן, זה כמו שאומרים של האדם, שקוראים לו נגיד, יש לו שם פלוני, קוראים אברהם, יצחק, יעקב. אז למי קוראים? קוראים לגוף, קוראים לנשמה. או לשתיהם ביחד.
אז בגלל זה העיגולים זה נפש, בגלל שהגיעו נפש קבלים מהכלי שהוא נפש.
כן, השאלה מה עשה את מה? זאת אומרת, האם כי גוף בלי נשמה הוא לא שווה. יכול להיות שביחד נקרא נפש. בואו נמשיך קצת, בואו נספיק עוד כמה שורות. אומר הרב, עוד פעם, שורה ראשונה. דף י"ב, עמוד ראשון, שורה ראשונה. בכל עיקר התקשרות ודביקות העיגול הנאצל, ההוא, אם אין סוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אין סוף ומשפיע בעיגול ההוא, והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו כנעל, כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה אור נמשך להן דרך גם מכל סביבותיהם, אז היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו בלתי גבול וקצבה. זאת אומרת שאם האינסוף היה מאיר מהעיגול שלו איפה שהוא צמצם, חוזר ומאיר בעצמות, אז הוא היה מבטל את הכל חזרה. אז הוא לא רצה לעשות את זה, הוא רצה להחיות אותם דווקא דרך הקו בצמצום, בצורה כזאת פתחים קטנים לאט לאט, ולא עוד אלא אפילו גם הקו ההוא דק מאוד, ולא בהתרחבות גדולה. גם הקו הזה שנכנס, הקו הזה הוא דק, כמו בציור. הוא לא תופס את כל מקום החלל עוד פעם, אז אם כן, מה הועלנו? כדי שיהיה האור הנמשך אל הנאצלים במידה וקצבה, אשר לסיבה זו נקראים הנאצלים יוד מידות, מלשון מידה, מדות ויוד ספירות, מלשון מספר, לאורות שיש להם מידה וקצבה. ומספר קצוב, מה שאין כן באינסוף, וכמו שכתוב בספר הזוהר פרשת פנחס, זה בדף רש נון זין, עמוד שני, בית לחם יהודה, בדף רש נון זין, עמוד שני, ככה אומר רבי כהן, פיקודת לסרדה קראת שמה, אבל דלאית למידה האינסוף ברוך הוא, ולשם ידיע כגם לדי ספירן, בו בספירות שיש שמות הקודש, ויש כינויים, וחוכמה, וכתר, זה לא שייך באינסוף, דקות ספיראית לשם ידיע, ומידה, וגבול בתחום, ובהיות הקו דק, ימשיך להם שפע כדי צורכם בלבד. כל אחד מה שהוא יכול לספוג, לקבל. בערך היא אותם נאצלים, ולא יותר מדי, בערך היא אותם מעצילים. והנה, העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף, כלומר היותר קרוב, הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. כיוון שהעולם הראשון שעשה המעציל ברוך הוא, שהוא ברא, קוראים לו אדם קדמון, אז הרב הזכיר את אדם קדמון שלו. הספירה הראשונה שלו קוראים לה כתר. כל שיעור קומה, הספירה הראשונה שלו זה כתר. כן? אז כל עולם באופן כללי הוא כלול מ-10 ספירות. אז הספירה הראשונה, העיגול הראשון, קוראים לו כתר דאק. אז לפי זה, כדי לבנות את כל אק, אני צריך לצייר 10 עיגולים. אחד בתוך השני, כמו העיגול הזה.
10 ו-10.
כן, באק יש 10 ספירות. אם אני רוצה לפרט יותר, זה כבר לפרצופים וספירות, אבל כרגע לא, אנחנו לא מכירים כרגע. עוד פעם, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף, כלומר העיגול הכי קרוב אל האינסוף, העיגול הכי גדול, הוא הנקרא כתר דאק, כתר דאדם קדמו. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה, ונמשך מעט, וחזר להתעגל, ונעשה עיגול שני, תוך עיגול הראשון, זה נקרא עיגול החוכמה דאק, אחרי הכתר, בחוכמה. לאט לאט עושים עיגולים בתוך עיגולים, כמובן, ביחס להתפשטות היושר, עד שיש 10 עיגולים של עוד מתפשט יותר למטה, מי? היושר. וחזר להתעגל, ונעשה עיגול שלישי, תוך העיגול השני. ונקרא עיגול בינה דאק, שוב, זה כמו כדורים, כן? אחד בתוך השני, ואין הכדור האחד נוגע.
זה כדורים בעצם,
כן, זה בלי סוף.
אתה רק מדבר גם בספירות דיות.
אבל עם נפח. כן, אבל כשהרב מסביר על העיגול, התחזר להתעגל וכל זה.
כן, אבל זה אומר שהקו נקשר,
זה ספירות דיות. נכון, כבודות צודקות. למרות שאנחנו לא נאמר שהעשר ספירות של היושר הם ממש כנגד.
כנגד התפשטות הקו,
לא, אני רוצה לומר שאנחנו לא נאמר שההתפשטות למשל של החסד, איפה שנמצא עיגול החסד של העיגול של אק, איפה שנמצא עיגול החסד באק, שם בדיוק נמצא היושר של החסד של אק. פני שיש כלל שהרב כותב אותו בשערים, גם בסוף עץ חיים, כמה מקומות, שכל העשר עיגולים של אותו פרצוף הם מתעגלים סביב הגימל הראשונות בלבד של היושר. בסדר? אבל כל פנים מה שכבודו מאיר זה בסדר. עכשיו ככה, דרך זה היה הולך ומתפשט, מתעגל עד עיגול עשירי הנקרא עיגול מלכות דאק. בסדר? אז הרב קיצר, וכמובן זה כלול מ-10 ספירות, כתר אומר בינה אגת נעים, עד המלכות של אק, שזה עיגול הכי קטן ביחס ל-10 עיגולים האלה, אחד בתוך השני. הרי נתבר עניין העשר ספירות שנאצלו בסוד י' עיגולים זה תוך זה, וכל זה הוא בחינת 10 ספירות הכוללות דרך סתם כל בחינת העולמות כולם. באופן כללי אני ציירתי 10, אמנם מבואר ופשוט הוא שכמה מיני עולמות נאצלו, נבראו, נוצרו, נעשו, אלף אלפים וריבו ריבועות, וכולם כאחד הם תוך המקום החלל הנעל, ואין דבר חוץ עלו. והנה כל עולם ועולם, יש בו 10 ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם, כלול מ-10 ספירות פרטי פרטית, פרטיות, וכולם הם בצורת עיגולים זה תוך זה. זאת אומרת, פה הרב הוסיף עוד פרט. מקודם אני אמרתי שאק כלול מ-10 ספירות. עכשיו אומר הרב, כל ספירה מה-10 ספירות היא כלולה מ-10. אז בינתיים יש כבר 100 של אק. וזה גם באופן כללי, כי אני יכול לפרט יותר. עד איכן שהשכל לא סובל. כמובן שיש איזה גבול. כל דבר שבחלל יש לו בסוף איזשהו גבול. בסוף יש מציאות כזאת.
כי הוא תכליתי.
כן, כי כל מה שהוא נברא בחלל יש לו תכלית, יש לו גבול, יש לו קצבה. רק בערכנו, תאמין, אתה לא יכול להגיע למספר מסוים של לעמוד בדיוק על הפרטות הזאת הנוראה, אתה אומר עד אין קץ. שבינינו זה אין קץ, אבל כשהשתבש מבורא עולם, מונה מספר לכוכבים. אפילו שאברהם אבינו לא יכל לספור הכוכבים, ואמר לו, צא החוצה, נראה אותך, אתה תוכל לספור את הכוכבים? אז לא יכל לספור את הכוכבים. אז אתם יודעים, יש בצבא, יש מישהו שהוא נמצא ביחידת חיסון, אומרים, יש להם משקפות כאלה, שמשקפות שהם, כן, משקפות ראייה מיוחדות. אז הוא אומר, אתה מסתכל על השמיים, אתה לא מאמין, אתה רואה הכל כוכבים. כשאתה מסתכל בעין בלתי חמושה, אז אתה רואה הרבה חושך וכוכבים. כשאתה מסתכל, אתה רואה הכל אור. משהו לא יאומן. אתה רואה הכל כוכבים. הכל מלא אור. אתה רואה ממש אור בשמיים. הכל מכוכבים. זה משהו, אומרת, תמונה מדהימה, שאי אפשר לתאר. אז זה נקרא, אתה יכול לספור לכוכבים, אבל בורא עולם משתבח שפור כתוב בתהילים, מונה מספר לכוכבים. בורא עולם מונה. אז בערכנו אני אומר אין סוף. אבל ביחס לבורא עולם משתבח שמור סופר בדיוק. אמרנו ששלמות הנהגה לפי מה שרצה המציל ברוך הוא זה לפי שיהיה לפי עשר. רואים את זה בעולם שלנו מהתורה והמצוות, שכל דבר שבקדושה בעין הנסרה.
הרב רוצה להגיד שכנראה שכל נאצל ברגע הצמצום ולבד הוא פשוט מורכב מעשר. הוא בתמיד זאת של
כן, זה נכון, כן.
כל נאצל שיהיה.
כן, כן, כן. ואני זוכר שמעתי גם כי בירושלים איזה מישהו סיפר לו שחכמי המדע גילו שאין דבר בעולם שמחובר לאיזה מקור ולא כלול מעשר ישויות. זאת אומרת, כל חפץ שבעולם שהוא מחובר למקור. אני לא אומר על כיסא למשל שכבר גדעו אותו מהמקור. אבל כל דבר שמחובר, אפילו הר, זו מציאות שהיא מחוברת למקור, היא מכלולה מעשר מצויות. והם אולי לא יודע אם הם יודעים את הסוד הזה של עשר ספירות, אבל מי שלומד קבלה הוא ממש משתומע מהדבר הזה, שחכמי המדע אומרים שכל דבר שמחובר הוא כלול מיוד ישויות. זה דבר ממש מדהים. יפה מאוד. והנה כל עולם ועולם יש בו עשר ספירות, זאת אומרת המעטיל טבע את החוקים, את הקודים האלה, הוא טבע את זה בכל הבריאה שלו, עד העשייה של העשייה. והנה כל עולם ועולם יש בו עשר ספירות פרטיות, כל ספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מעשר ספירות, כולם בצורת עיגולים ותוך זה, זה לפנים, מזה עד אין קץ ומספר, הסבר לנו שזה בערכנו, אנחנו לא יכולים לספור, אבל בורא עולם סופר אותם, וכולם כגלדי בצלים, זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים, כנזכר בספרי תוכניים, כן, חוכמת התכונה, שזה חוכמת הכוכבים, האסטרולוגיה וכל זה, אסטרונומיה. והנה הבחינה מחברת כל העיגולים יחד, שוב הרב חזר ומזכיר, הוא עניין קו הדק הזה, המתפשט מן האינסוף ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית כולה, כנ"ל. ודרך הקו הזה נמשך האור והשפע צריך לכל אחד ואחד מהם. והרי נתבאר בחינת העיגולים של העשר ספירות. באופן כללי הרב ביאר איך הייתה מציאות של השתלשלות של העיגולים אחד בתוך השני והתפשטות השפע שבתוכה. מהרב, ועתה נבאר בחינה השנייה שיש בה עשר ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים כצורת אדם או בצורת אדם העליון. עוד פעם נחזור, ואתה נבאר עכשיו, אחרי שהסברתי את העיגולים, התמקדתי יותר בעיגולים, אתה נבאר בחינה השנייה שיש בעשר ספירות, תלו בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים בצורת אדם העליון. זאת אומרת שהרב פה תמן שבעצם הקו הזה שאני הזכרתי אותו מקודם הוא לא קו אחד, הוא עשוי בצורה שלושה קווים, כמובן שהוא מחובר כמו אדם שאדם הולך.
הצירתות שמה?
כן, כן, בצורת חכם בגדת, יפה מאוד. שהאדם עומד או הולך, אז לא, אדם מסתכל עליו, הוא לא מבחין שהוא עשוי צורת שלושה קווים. אדם עשוי בצורת קו, אם רחוק נגיד, שלא רואים דמות, כמו שבעומד שאדם הולך עם גלימה, אז רואים גולם, גלימה מלשון גולם, שהוא נעשה דמות אחד. אז אם כן, יוצא שאני לא רואה שלושה קווים בבחינה של יושר. לכן הרב בהתחלה, כמו שאמרנו תמיד, הרב הוא, בהתחלה הוא אומר, כן, הוא מדבר בראשי פרקים, לאט לאט הוא פותח יותר, אחר כך הוא פותח יותר, ואז אדם, הוא צריך לדעת לחבר את כל הפרטים. צריך להבין דבר מתוך דבר, הרבה, כמו שאמרנו עוד פעם, בהובנתה בליבת הלמיקה, הבינה, שאדם נבון, שהוא יודע, יודע לקשר דבר מתוך דבר. כן, כמו שכולם מכירים מסתם, הרבה מכירים שעיבור יניקה ומוחין, רבנו אומר, כדי מוהר"ן. עיבור יניקה ומוחין. אז הוא אומר ככה, שאדם לפני שהוא הולך ללמוד תורה, אז הוא צריך לעשות תשובה. למה? ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? אתה מתבייש לפתוח את הספר שלי, תורה שאיתה בראתי את העולם, צריך לעשות תשובה. שיהיה ראוי ללמוד תורה. אז זה נקרא עיבור. חוזר להיות תינוק, כי לא חטא, אין לו חטא. זה כמו שאדם תובל במקווה, שאדם תובל במקווה אז הוא מתקפל, נכון? אז הוא מתקפל. הוא חוזר לבחינה של עיבור, למה? כי הוא מתחדש, הוא עושה תשובה בתוך המקווה, ואז הוא מתחדש, ואז הוא נעשה כתינוק, כשנה, שאול, בן שנה שאול במולכו, כבן שנה שלא טעם חטא, שאתה גמרא ביומה כפית. עכשיו, אז הוא, אז לכן, אדם תובל במקווה, אז הוא צריך לטבול בצורה של ולד, להתקפל, לא עם היד, שכאל תביא עם היד ככה, עושים ככה עם היד, שכל שמות פרחמות. זה לא כדאי. זה פעם שאלו את הרב דר, והספרנו את זה פעם באחד השיעורים. שאלו את הרב דר והרב השלום, שהוא ביחד עם הרב כדור, הרב השלום היו בניות ברמה שנים, לפני שהרב כדור יפתח את נחלת יצחק, הם היו בניות ברמה. בישיבת נרות ברמה, אז שאלו אותו, כבוד הרב, אם אנחנו בשקל עושים ככה, שאלו אותו, אז אמרו, מה, אפשר להרוויח יותר הרבה טבילות, אמר, אלה שטובלים ככה, יקבלו את המוחין דרך היד, במקום הראש, אתה יודע, שאדם קבל את השפע, הוא צריך לקבל לפה, אגר יקבל פה מיאס, פה עם השכל יפה. גם מי שכותב חידושי, הוא צריך שקודם כל יעבור מפה, לא? כן, אז רבנו אומר, דיבור זה שאדם הוא בא ללמוד תורה, והוא מכין את עצמו, זה עושה הכנה, זה בתשובה. אחר כך יניקה, זה כמו את הדרך הירבוך בכל עת, הוא שומע, הוא מקבל. זה בחינה של יניקה, עדיין הוא רק יונק, הוא כלום התינוק, כמו התינוק שיונק חלב, הוא לוקח, הוא יונק, מקבל, שומע, שומע, אז הוא חכם. הוא צבר הרבה ידע, אז הוא עכשיו, ברוך השם, הוא חכם. והבחינה של מוחין, שזה כבר, את תהית על כולנה, זה כבר שהוא מחדש והוא מבין דבר מתוך דבר. זה מוחין. זה נקרא נבון, זה בינה, זה קבלה, באובנתת על ימילתה. זאת אומרת שהוא לומד דבר מתוך דבר. אז הרב הוא זורק פה פרט ושם פרט, ולאט לאט מחבר, אדם שחוזר והוא קונה את הדברים האלה, אז לאט לאט הוא יודע ליצור תמונה, תמונת מצב מצוימת, מסוימת, ואז הוא קונה את עולמו בעזרת השם. לא, לא, הראש אומר שמה שכתוב בלידה ממה